ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
בשבוע שעבר למדנו על הנושא של דרגת הנתלה בחברו. הסברנו את איך ייתכן שהחסיד יכול לזכות אנשים אפילו שאין להם כוח מצד עצמם לזכות לעולם הבא, הוא יכול לזכות אותם במעשיהם להיות נתלים בו לנצחיות. דיברנו שזו ודאי תוכנית הצלה, זה לא חלילה לראות אף פעם במערכת כזאת דבר לכתחילה, אלא רק ממש בדיעבד. אבל יש את הערבות ההדדית שהקדוש ברוך הוא דאג שכל ישראל יתוקנו בסוד ארבע מילים שבלולה, וכך קצתם יוכלו להועיל קצתם. אמרנו שזה כל זה בתנאי שגם הקטן שבישראל שנתקן חייב להתקשר בכללות האומה. אבל אם חלילה הוא לא בשם ישראל יחנה, אז אפילו את זה הוא לא יכול כבר להיחס. זה המבחן המינימלי שיש לכל יהודי, האם הוא בשם ישראל יחנה. עכשיו, כל זה, הרי בעצם דיברנו שכל הפרק שלנו בכלל עוסק בענייני השגחה של העולם הזה. אז מה כאן פתאום הרמח"ל הכניס אותנו כאן לסוגיה של אנשים שיזכו לעולם הבא? ושכל זה רק הקדמה לנושא של איסורים. כיוון שהוא רצה להסביר לנו שיש קשר של ערבות הדדית, ישראל ערבים זה לזה, אז הוא התחיל קודם כל, פתח את הסוגיה מצד הזיכוי שבדברים, החלק החיובי, ועכשיו הוא עובר לחלק של הכפרה שיש בדבר. הכפרה היא נוגעת לעולם הזה. עכשיו, ברגע שהצדיק מחפר על דורו, נותן להם זכות עמידה בעולם הזה, ולא לעולם הבא. מפה, מי ואומנם שאנחנו נמצאים בו כעת, זה כבר ביחס לנוגע לפרק שלנו. אז נראה, ואומנם, על פי שורש זה נסדר שיגיעו צרות ואיסורים לאיש צדיק, ויהיה זה לכפרה דורו, מתחיל קודם כל בדרגה הראשונה של איסורי הצדיקים, שהם לכפרת הדור. והנה מחיוב הצדיק הוא לקבל באהבה איסורים שהזדמנו לו לתועל הדורו, כמו שהיה מקבל באהבה איסורים שהיו ראויים לו מצד עצמו. אבל מעשה הזה מיטיב לדורו שמחפר עליו, והוא עצמו מתעלה עילוי גדול שנעשה מן הראשים בקיבוץ בני העולם הבא, כמו שזכר. אז תשימו לב, אז אומר לנו כאן יסוד גדול, החסיד כמו שהוא יכול לזכות, הוא גם יכול לכפר, והוא מטיל עכשיו חיוב על הצדיק הזה, שהוא יקבל באהבה את האיסורים. ופה אני שואל אתכם שאלה, למה למעלה בפרק הקודם שלמדנו על איסורי מרוק, הרמח"ל לא אמר, והנה מחיוב האדם לקבל האיסורים באהבה. למה הוא לא אמר כזה חיוב?
אפשר
גם בלי זה. יפה. כולנו יודעים שיש מעלה מאוד גדולה של שמחים באיסורים, עליהם הכתוב אומר וכן הלאה, אבל הוא לא אמר לנו והנה מחיוב. וכשהוא מגיע לכאן, פתאום הוא אומר, מחיוב הצדיק, לקבל את האיסורים באהבה. ואם הוא לא יקבל אותם באהבה, אז מה יהיה? אז הם לא יחפרו.
אלה איסורים?
לא משהו סגולי, אבל
הוא אמר. ננסה לי להבין.
איסורי אהבה?
איסורים של אהבה, כן. אז האמת היא שזו גמרא מפורשת, הגמרא בברכות הידועה בדף ה' שמדברת על סוגיה של איסורים של אהבה. שם הגמרא אומרת כך, יכול לא קיבלם לדעת, תלמוד לומר אם תשים אשם נפשו, מה אשם לדעת, אף איסורים לדעת. אז הגמרא בפירוש אומרת שאיסורים של אהבה חייבים להתקבל לדעת. מה זה נקרא לדעת? אז הרמח"ל כאן בא לתת לזה פירוש, הוא אומר, הוא מסביר למה. הוא אומר, בחיוב הצדיק הוא לקבל באהבה איסורים שהזדמנו לו לתועל לדורו, כמו שהיה מקבל באהבה האיסורים שהיו רואים לו מצד עצמו. הוא חייב להתייחס לזה כאילו האיסורים ראויים לו. הסיבה היא, כי אם איסורי מרוק זה עצם סגולת האיסורים, אדם שסובל הרע, שהרע שמכה אותו נפרד ממנו. זה מובן מאוד, כי הוא סובל מסיבת עצמו, וכיוון שסוף כל סוף הוא מתייסר, אז הרע מניח אותו. אבל ברגע שהאיסורים של הצדק של החסיד הזה צריכים להתייחס לכלל עם ישראל, אז פה אתה כבר לא יכול להגיד שהדברים יעשו באופן טבעי, באופן סגולי. מה ייחס את האיסורים שלך לעם ישראל? הדברים היו חייבים להיות שיש כאן יחס, הוא חייב לקבל אותם באהבה, ואומר, אני מקבל עליי את הצער הזה כאילו אני השם. הוא ממש נושא בעולם של ישראל, הוא מרגיש שהוא חלק מהאחריות על הציבורי, והוא מקבל אותם באהבה. אבל אם אין דת, אז לכאורה, הסבל הזה לכאורה לא מתייחס לכפר על הדור. ככה לכאורה, זו הסיבה שכאן הרמח"ל רואה את זה כחיוב.
למה אם זה מחפר על עצמי לא צריך לשמוח? לא צריך, למה אם זה מחפר על עצמי כמו איסורי מירוק? לא צריך לקבל את זה באהבה.
נדבר על איסורי מירוק רגילים.
הרמח"ל לא אמר לקבל באהבה
לשורים. מעלה לקבל באהבה, אבל גם אדם שלא מקבל באהבה, איסורים מברקים אותו.
למה שבדל?
אז זה תלוי
ב... כי פה האדם מתכפר למשהו באמת, הרע מכה אותו על הבנות עצמו. אז מה זה משנה אם אני הסכמתי או לא הסכמתי? כופים את שיומה רוצה אני. הוא מקבל את המכות ומתכפר לו. אבל כאן אני צריך להתייחס, עם ישראל צריך להתכפר מסיבתי.
אם באמת מישהו מקבל מכות, אז בגלל שהוא מסתער אז החבר שלו נהיה צדיק, מה
כיף? אתה מדבר עכשיו על מה שאדם מקבל את המכות בשביל העוונות של עצמו או בשביל העוונות של עם ישראל?
גם בשביל העוונות של עם ישראל, התשובה של עם ישראל, מה הקשר בינה לבין הסבל של הצדיק?
אז תשאל על כל העיקרון. בשביל זה הקדמנו את העיקרון של הערבות ההדדית, ולמדנו שזה פועל אפילו באופן חיובי, ואחר כך למדנו שזה פועל גם באופן שגם מקפה בסוד הכפרה. יש קשר נשמתי בין עם ישראל, וברגע שהאדם ראוי שמסוגל לקחת על הגב שלו את עם ישראל, אז הוא יכול גם לכפר עליהם. עכשיו רק אמרנו כאן עוד נקודה, אחרי שהבנו את היסוד הזה, אמרנו שחייב להיות יחס של דעת. חייב להיות יחס של לקבל אותם באהבה. אני מקבל על עצמי את איסוריהם של, את עוונותיהם של ישראל. עכשיו פה, שאלה פה שאלה יפה, אפילו מושרי. בואו ונבין, נתאר לעצמנו, תיקח דוגמה. רבי יהודה הנשיא, באים עליו איסורים מאוד מאוד קשים. אז מה אתם אומרים? היינו שואלים אותו, רבי יהודה, למה אתה סובל? אז מסתבר שהוא היה אומר, בעוונותיי הרבי.
אם
יגיד
דור
כולו,
זה
הגאווה
אולי.
לא גאווה. אדם מודע לשליחות שלו. אז אני חושב, באמת, מעשה שהיה באמת. אדם אחד שבאמת סובל סבל באמת בלתי רגיל. אני חולק איתכם דבר באמת ממש בדידיה בעובדה לפני חודש ימים. יש לי קשר עם אדם אחד שהוא באמת בצער גדול מאוד, לא שנה ולא שנתיים, כבר מגיל 10 הוא בית חולים, זה הבית השני שלו. ממש צער, מחלה כרונית שסובל ממנה סבל איום ונורא. ואני אומר לו, כל מחזק אותו כל הזמן, ובאמת האיש הזה באמת ראוי לכך, אומר לו, זה ממש אתה שייך לסוגיה הזאת. אז הוא אמר לי, מאיפה אתה אומר לי זה ביטחון כזה? מאיפה אתה יודע? אז אמרתי לו, אני מכיר אותך. ולא נראה לי שאתה יכול, שאיסורים כאלה יכולים להיות מידתיים למעשים שלך.
לא יודעים מה היה בגדול.
מה?
לא יודעים מה היה בגדול.
בסדר, אתה עכשיו מעלה לנו עוד אתגר שעל זה בדיוק חשב. כן, מה? לא, הוא מאתגר אותנו. לפני כן קודם תקבלו, האם אתם מקבלים את האמירה הראשונה שלי? אחר כך נלך להתקדם הלאה. האם מותר לאדם לבוא ולהגיד, האם אני חושב שזה יהיה עוול גדול לבוא ולהגיד שאדם סובל סבל כל כך רב מפני איזושהי דקות שבדקות, נראה לי שבזה אנחנו לדעתי לא פועלים נכון. אתן לכם דוגמה, אולי פעם דיברנו על זה, נדמה לי שהזכרנו את זה כבר פעם. הרמח"ל הרי אומר על האיסורים של רבי יהודה הנשיא. הגמרא אומרת על ידי מעשה באו ועל ידי מעשה הלכו. מה זה על ידי מעשה באו? שהוא הגיע אליו העגל והוא התחבד תחת המעיל שלו והוא אמר לו, לך כי לכך יוצרת. על ידי מעשה באו. על ידי מעשה הלכו, השפחה שבית רבי רצתה לטטא את את הגורים של החולדות, אמר לה, הניחי להם ברחמם על כל מעשיו כתיב, הלכו, על ידי מעשה הלכו. ואני שואל אתכם שאלה, האם מותר לבוא ולהגיד, תראו כמה מידת הדין גדולה. שבגלל מעשה אחד שהוא אמר לעגל, לכך נוצרת, 13 שנים של איסורים קשים ואיומים, רבי יהודה הנשיא סובל. האם מותר להגיד דבר כזה? אני חושב שעשי.
הקדוש ברוך הוא מדגדק עם חסידיו, פחות עושים.
מדגדק הכוונה היא לתת לדברים שהדברים לא, הכלל הוא שאין קם למדרה בדיני שמיים. זה נקרא מדגדק, אומר המסילת ישרים. אדם חושב, אולי בדיני שמיים, זה כמו בדיני בית דין של מטה. אדם שרצח לא תובעים אותו על זה שהוא קרא לשני את החליפה. קם למדרה בדיני, פותרים אותו בדין הרב. בדיני שמיים, גם הרמב״ם מעניין באיגרת כותב אותו דבר, וגם הרמח"ל אומר, אין קם למדרה בדיני מדיני שמיים. למה? כי שם זו שלמות וחיסרון. אז אפילו הדבר הדק ביותר עולה בדין. כל אומר הקדוש ברוך הוא בטרני ותרו חיה. זה נכון. אבל הדבר הוא מידתי, מה? יפה, שאלה יפה. ויהודה שואל למה, למה דווקא חסידה? הרי כל אדם מדגדקים איתו. והתשובה היא כזאת. התשובה היא כזאת. אם אדם באמת נמצא בדרגה צדיק של המסילת ישרים, שהוא רוצה, האתגר שלו זה להיות שלם במעשיו, אז הוא מגיע לרף הזה. החסיד שבאמת נכנס לכאלו, הוא רוצה להיכנס, אביאני המלך עד הרב, הוא רוצה להיכנס לדרגה יותר גבוהה. לפי אותה דרגה באמת מזכחים אותו להיות ראוי לאותה דרגה. אז הוא נשפט על דברים דקים שהצדיק באמת לא ישפט. כי לפי דרגתו באמת, המקום שהוא מקם את עצמו, הדבר הזה באמת, באמת לא עוול. ויש דברים שזה עוול. אני שואל אתכם שאלה, האם ידונו אותנו על זה שלא קיבלנו בברכת שהכל נהיה בדברו? אני אומר שלא. אנחנו קיימנו מצווה יקרה וחשובה שברכנו והקפדנו לברך ברכת הנהנים תקנת חז"ל, קיימנו מצווה רבה. החסיד התאבע על זה, ושהחסיד, הכוונה היא מה זה נתבע על זה? נתבע על זה הכוונה היא, הוא נמצא במקום הזה שהמעשה הזה באמת קובע את הריחוק והקירוב שלו. וכדי לזכח אותו ולקרב אותו, אז יתבעו ממנו עד שהוא יתקן את זה. אבל עכשיו, אחרי כל ההקדמה הזו, האם יעלה על הדעת, אבל אחרי שמדקדקים בחסידים באמת 13 שנים של איסורים כנגד איזושהי אמירה שבאמת לא הייתה מדויקת? ושימו לב איך שחז"ל הקדושים דקדקו בלשונם. זה רק דוגמה לתת אמון, זה נקרא דרך אגב הערה, אז מה זה נקרא אמונת חכמים? לצערנו היום הפכו את זה למושגים חדשים. אבל בקו אמונת חכמים. התורה לא ביקשה מאיתנו להאמין לבשר ודם, מה זה אמונת חכמים? אל תאמינו לאף אחד, תאמינו רק לא יתברך. אז מה זה אמונת חכמים? אמונת חכמים זה להאמין למסורת דברי חז"ל. אדם קורא דברי אגדות חז"ל ורואה דברים תמוהים, תדקדק. תן אמון, הדברים פה מאוד מדויקים. תראו דוגמה איך שחז"ל דקדקו בלשונה ולא היו שמים לב. גם אם לא על ידי מעשה באו, מפני מעשה באו, מפני מעשה הלכו. מה זה על ידי מעשה באו, על ידי מעשה הלכו? אתם מרגישים שיש פה דקדוק לשון?
שדה רק נתן את הפתח.
יפה. הרמח"ל אומר בספר הכללים, זה לא חלילה היה סיבה משפטית. באמת הוא קיבל אותה מצד סוד איסורי הצדיקים. איסורים של אהבה. אבל גם איסורים של אהבה צריכים טריגר משפטי. הטריגר המשפטי הזה נקרא על ידי מעשה באו. זה רק סיבה. אי אפשר להטיל על האדם אפילו איסורים שבאים מצד הנהגת הייחוד, אם הנהגת המשפט לא תסבול איזשהו משהו, סיבה אפילו קטנה. אבל למעשה, אז אחר כך אני אומר, אני חוזר לאותו, אני באמת דן פה שאלה, האם מותר לנו היום כיהודים לבוא ולהגיד ליהודי נחמה אמיתית? האם רבי יהודה הנשיא, מה ששאלת, הוא יכול היה לבוא ולהגיד, רבותיי, האיסורים שלי הם לא מסיבתית. אני מודע לכך שאני מקבל אותם בשביל תיקונם של ישראל. ואני עכשיו מתכוון לשאת אותם על כתפיי. וכל יום הוא היה אומר, כל האיסורים האלה יהיו לכפרתם של ישראל. וזה לא היה חלילה לא יוארה, ולא היה בזה שום חולשה. אבל מה? יש לנו על בעיה אחת שעכשיו הציבו לנו כאן אתגר חדש. הייתי בא לרבי יהודה הנשיא ואומר לו, איך אתה מקבל עליך את איסורם של ישראל? אתה לא יודע מה היה לך בגלגול הקודם. בהמשך הפרק אנחנו נלמד גם את סוד הגלגול. ויש גם כן חשבונות קודמים. אז מה נעשה עם החשבונות קודמים? אולי בגלגול הקודם כל כך הרבית להרשיע, שעכשיו קוראים לך את זה כאן.
איזה סוף.
יש מישהו שעושה את כל החשבונות?
אני חושב שגם מקבל עליו זה
שמה?
עכשיו זה פלוני ופלוני שיודע מה, אין לה, אין לה, אדם למה שאין לה בכל בעולם הזה, אני לא יודע מה עושה את נשאים של גלגולים, אדם אחראי על
משהו. מה שנוגע לגלגולים, בוא נשמור את זה להמשך. בוא נשאיר שם, לא, שלא נקפוץ רק מיני מסוגיה לסוגיה.
יש הרבה אנשים שסובלים סבל מאוד גדול, יחסית למי שהם, למה שהם נגיד שם. זאת אומרת, אז האם דווקא הצדיקים, אין להם שמתחתים גם נותנים על זה, או ש... כל אדם
שיש לו איסורים לא מידתיים, תראו שלוש אפשרויות כוללות. או, בואו נשים את הדברים את הסוגיה על השולחן. אם אני מחש על עצמי, חליל, או על מישהו אחר, משהו פה לא מידתי. ומותר לנו, מותר לנו לשאול. אדם אומר, משהו פה לא מידתי. יש את כל אדם, יש לכל אדם, יש אתגרים בעולם הזה. ורוב האתגרים שלנו, אפשר להגיד, 99% מהאתגרים של החיים שלנו, הם אתגרים בריאים. מה הכוון האתגר בריא? אדם שחושב לעבור פה את העולם הזה עם החמה למעלה, מה שנקרא, שהכל, הכל, הכל, כל החלומות שלו מתגשמים, האיש הזה באמת מיותר כאן בעולם. למה אנחנו באמת צריכים להבין, האתגרים שלנו, החיים הסבירים, דהיים, קשיי פרנסה, גידול צער, גידול בנים, כל הדברים האלו, הבריאים, התמודדויות, בריאות, כל הדברים זה... עצם היותנו כאן בעולם להתנסות בניסיון הכי הכי מרכזי שלו בחיים, ניסיון היחסי אמון, מה שנקרא מצוות האמונה. מצוות האמונה זה לא להאמין שיש אלוקים, אלא לתת לו אמון, להנהגה שלו, שכל מה דוד רחמנא לטב אבי, ולהישען עליו, ולבטוח בו, ולסמוך עליו, ולייחל אליו, לקוות אליו. כל ספר תהילים עומד על האתגר הזה. עכשיו ניקח לאדם את האתגר הזה, בעצם הוא חסר משמעות. וסיפרתי לכם, פעם היה לי, אם אני חוזר לסיפורים, תסלחו לי, אבל אני אומר את הסיפורים לתועלת, כי אני משתמש בהם כמשלים אמיתיים להבין את הסוגיות. אני פעם עסקתי בשלום בית של איזה זוג. אז הבעל אומר לי, אני לא יודע מה היא רוצה ממני. נתתי לה פנקס צ'קים שתכתוב כמה שהיא רוצה. אז אמרתי לו, יהודה, היא לא רוצה את הפנקס צ'קים שלך, היא רוצה אותך. מה היה לה, התחתנה עם פנקס צ'קים? היא רוצה אותך. אז מה, הוא לא הבין את זה כל כך פשוט. אז אני, מה נמשל? יש אנשים, תארו לכם, הקדוש ברוך הוא ייתן לנו פנקס צ'קים, קחו. הכל היה לנו חוץ מאותו. אם אתם רואים בן אדם שיש לו פנקס צ'קים פתוח, אני לא מקנה בו. מה יהיה לי מזה? מה יהיה לנו מזה? לקבל את כל מה שאנחנו רוצים ברגע הראשון? אז הכל יש לנו חוץ מהאתגר הכי הכי יקר בחיים. זה ההישענות עליו, הקשר, ההסמכות, שמה אנחנו נמצאים פה? להתמודד כל הזמן עם יחסי האמון. אם הכל הכל חלק, אף פעם הדברים לא עומדים למבחן, אף פעם אני לא, אז באמת אין קשר.
זה ניסיון הכי קשה.
נכון, הכי קשה. הכי הכי קשה. ואני חוזר ואני אומר את זה בכל הזדמנות, אני אומר, שאנשים ידעו, יותר קל ללמוד את כל השס, יותר קל לקיים את כל המצוות בדקדוק. המצווה הכי קשה בתורה זה הדענה לא יאמינו בים הזה. כל התנ"ך מדבר רק על נושא אחד, יחסי אמון. זה החלק הכי קשה. ופה, אז לכן אני אומר, זה נקרא התמודדות בריאה. אדם צריך תמיד באמת לשמוח, ככה מסילת ישרים אומר בפרק י"ט בחסידות, הוא אומר, שזה כמו שר צבא שרשום במלחמה, שהוא שמח על אתגרים שנותנים לו. חייל טוב בצבא, שהפקד מטיל עליו מבצע, הוא לא עותן. הוא, הנה, עכשיו יש לי הזדמנות להראות את הנאמנות שלי. ככה הוא רואה את זה אתגר משמח. זה באתגרים, אני אומר ברוך השם, 99%. עכשיו ברגע שאדם חלילה רואים לפעמים תופעות, אני קורא לזה ועדת חריגים. בפירוש ועדת חריגים. מי שיגיד שהעולם שלנו מלא צער, שידע שהוא עושה עוול הקדוש ברוך הוא, מחרף ומגדף. העולם שלנו מלא שמחה, מלא בריאות, עושר,
כל הבעיות שיש בעולם זו ועדת חריגים. זה ממש באחוזים מועטים. אני פעם אחת היה לי שיח עם קבוצת אנשים שדיברו ככה בפסימיות על העולם. אמרתי להם, שאלתם, כמה לדעתכם יש, ירושלים זה אזור נכבד מאוד, כמה לדעתכם יש מיטות חולים, בתי חולים בכל ירושלים, בבתים? כמה אתם יכולים לנחש? קחו את כל הבתי חולים. אני לא יודע אם תגיעו ל-1,500 מיטות. מדובר פה על כמה זה, מיליון אנשים. מדובר פה על, וגם בתוכם, אני סופר את היולדות ואת החדרי לידה וכן הלאה ואת כל זה. מדובר פה, אסור להגזים. יש בעולם. למה זה חילול השם? בשביל הקדוש ברוך הוא יחלל כבודו מספיק רק חריגה אחת. ואנחנו יכולים לצעוק את כל הצעקות שבעולם, שזה חילול השם. מה זה יש בעולם צער? אפילו... לא, זה, לא, זה, לא, זה לא מקטין לנו את השאלה. אבל קודם כל להבין שזו חריגה. עכשיו, החריגה הזאת, אני לא יכול לקבל אותה ולבוא ולהגיד שזה סדרו של עולם. אם זה אדם חס ושלום רשע, אז אנחנו לא יודעים את עומק הדין. אנחנו לא יודעים כמה באמת איסורים, באמת כמה עולה עבירה. עבירה היא עולה יקר מאוד. אבל לדבר על אנשים, אנחנו דנים בשאלה. אדם שמוחזק לצדיק במעשיו, אדם שחי עם חשבון, ואפילו אם הוא נכשל או מתקן, אז אי אפשר לקבל את הדברים האלה בלי מהלכים. אז אנחנו בנינו שלוש אפשרויות של מהלך. למה אדם שלם במעשיו מקבל ועדת חריגים?
זה יפה, כן. שנייה, אנחנו לא יודעים.
אבל משפט צריך להיות מיושב. הקדוש ברוך הוא לא בלגן לנו את העולם שלו עד כדי כך שהאדם יהיה שיגיד, אני לא יודע כבר מה ההבדל בין צדיק לרשע, הכל פה שווה, כי יכול להיות שפעם אחת סחתי בין תפילין לתפילין של ראש, אז כבר כאילו כבר יכול להיות שאני ורשע הכי גדול שווים. יש פרופורציה במשפט. הקדוש ברוך הוא לא הפקיר את עולמו. אז מותר לי לבוא ולשאול ולהגיד, הצדיק הזה הוא לא ראוי לאותם איסורים. עכשיו, אז מה בהמית כן? אני צריך ליישב את ליבי בשלושה מהלכים. מהלך אחד אמרנו שיש לפעמים אנשים שהם נבחרו מראש, כמו אמרנו את הגמרא ברבי אלעזר בן בדק שסבל מעוני גדול, והקדוש ברוך הוא גילה לו, אתה שייך לחלוקה הנשגבה, מה שנקרא תנגת המזלה. אמר הגמרא במסכת מועד קטן, בני חיי ומזוני, לא בזכות אתה למילת, אלא במזלה אתה למילת. הנגת הייחוד, חולקת תפקידים ייחודיים, ויש אנשים שיש להם תפקיד ייחודי. אני חושב שזה יותר שייך באמת למה שהגמרא אומרת, ההנהגה הזאת שייכת לבני חיי ומזוני, אורך ימים, ילדים ומזונות עשיר ועני. אבל איסורים כמו מחלות וכדומה, אני לא בטוח שיש חלוקת תפקידים לאדם לבוא לעולם ולהיות חולה. לא נראה לי שיש כזו, כזה תפקיד. מסכימים איתי? אני לא יכול להכריע, אבל אני שואל אתכם, חושב בכל רב.
מסברה?
מה? מסברה.
למה לא?
זה לא תפקיד.
כמו שיש אני.
אני זה מיעוט וריבוי בהשפעה. אבל חולי, חולי זה קלקול. זה הסתר פנים מעבר למיעוט בהשפעה. אני אומר את זה בדרך אפשר, אין לי הוכחה למחשבה הזו. אני דן איתכם. אם אתם חושבים אחרת, אני שוקל את הדברים איתכם יחד. אבל בכל אופן זו אפשרות אחת, של חלק ודאי מהדברים שקורים לאדם בעולם, יגיעו מצד הנהגת הייחוד. האפשרות השנייה זו סוגיה שלנו עכשיו, איסורי הצדיקים. שאדם סובל בשביל תיקון הדור, ובהמשך נראה שאנשים היותר מעולים יכולים לסבול גם כן בשביל תיקון כלל גלגל ההיסטוריה. והסיבה השלישית היא, מה שנגיע, זה יהיה סוד הגלגול. עכשיו אני שואל, אולי נשמור את הדיון הזה לסוף הפרק, אבל אני שואל, מה אני עונה לאותו אדם? אותו אדם שאני רוצה ליישב את ליבו, ואני לא רוצה לשקר אותו, רוצה להגיד לו את האמת. והניחומים אמיתיים צריכים להיות תמיד אמיתיים. כל ניחום. תנו לכם, אין בעולם נחמה שהיא לא אמורה להתיישב על הלב. אתם תבואו לחלילה שלא יקרה לאף יהודי, חס ושלום, עוד מעט כבר בילה מוות לנצח, אבל אם עוד מעט, אם יזדמן לנו עוד מצוות, פעם אחרונה מצוות ניחום אבלים, אז באים לנחם אבלים, אז מה מנחמים אותה? מה זה לנחם? מה, לשקר אותו? מה אני אגיד לו? אתה יכול להגיד לו, להקשיב לו. להכיל אותו, איך אומרים היום? אמפתיה, מחלה, כל מיני מילים מאוד יפות שאומרים. אפשר הכל, הכל אפשר לעשות. תראו הפסוק בספר איוב, שבאו החברים, הרעים של איוב לנחם אותו, כתוב שם בשני לשונות. כתוב, איך איוב? לא, זה אחר כך בשיח ביניהם. בהתחלה בהגדרת הכתוב, באו לנוד לו ולנחמו. מה זה לנוד לו? לנוד זה לנדנד בראש. להקשיב לו, תקשיב, קודם כל תקשיב, תשמע אותו. שאם באים בית הבן, ואבא שלי מת שהיה בן 70, וסבא שלי מת שהיה בן 80, ואני, מה? תקשיב, קודם כל תקשיב, עכשיו האיש בצער, תקשיב לו. אז זה נקרא לנוד לו, נדודים את הראש ומקשיבים. אבל עכשיו, לנחמו, אמרת להקשיב לו, אבל האיש צריך ניחומים. מה יעזור לו ששמעת אותו? בסדר, נו, גמר לספר את הסיפור שלו, ומה הלאה? אז מה אתם אומרים? איך אפשר לנחם אדם שהסתלק לו קרוב, יקר לו?
לשאול אותו.
מה לשאול אותו? מה?
שואלים אותו, מה... תספר לנו את זה.
שמה? מה הוא יספר?
על האבא, על ה...
בסדר. לא, זה נקרא חלק מהלנוד לו.
להרוס את התקווה?
תקשיב לו. מה התקווה?
שהמוות שקרי.
שמה?
שהמוות זה לא באמת אמיתי.
עכשיו החיים האמיתיים.
חזק אותו
בעניין. אז אתם אומרים דברים נכונים. אין ספק שבסך הכל, אני אתן רק את הכותרת לכל מה שאתם מנסים להציע. שהדברים הם תחת שליטה. כלומר, נחמה היא אף פעם לא באה להחליף את הצער. נחמה היא לא באה לבטל את הצער. צער יישאר צער, ועל זה אנחנו, מה שנקרא בלשון המודרנית, עיבוד אבל. מאבד את האבל, לאט לאט מתרגל, ושלושה לבכי, וכן הלאה, וכל מה שהתורה נתנה לנו את המקום לאבד את האבל. החלק השני הוא, אבל עכשיו תדע לך, העולם לא עזוב. אדם מרגיש, כי חוץ מהצער יש לאדם עוד הרגשה, שהחיים שלו יתררו לגמרי, אין לו ביטחון בחיים, הוא מרגיש, אני כבר לא יודע מה כאן עיקר ומה כבר תפל, מי כאן, אין לי, איבדתי את כל החזקת חיים שלי, אני כבר לא יודע. ואומרים לו, העולם תחת שליטה. תתנחם. אתה תחת שליטת התוכנית האלוקית, גם המיטה בעולם היא חלק תהליך של תיקון, והכל הולך לכיוון הטוב האמיתי, והחיים הנצחיים, והתחייה שהזכרתם וכן הלאה. כל זה אמרתי רק לדבר אחד.
זה ש... אמרנו. אני חושב שכן. אמרנו שהכל בשביל שיהיה טוב.
צריכים לפתוח איתו, לפתוח איתו.
לפתוח את הספר ולהעיל אותו, זה נשמע מגוחך.
מה, למה זה מגוחך? למה?
כי מישהו עבל, אז במצב מקשה, אז אתה לא כבר מתחיל להראות לו דרוצים שכליים.
אז עוד פעם, חז"ל אמרו לנו לבוא אחרי שלושה לבכי. מעיקר הדין הנחמה, מצוות הנחמה מתחילה אחרי שהוא קצת פנוי. הוא כבר בכה, ועכשיו הוא רוצה לקבל כוח. לתת לו כוח, והכוח מקבלים רק מהאמת. מה... יש שתי אפשרויות, המון העם מנחם בשתי אפשרויות. או להגיד ככה זה, מה לעשות, ככה זה. כן? גמרא במסכת בבא קמא אומרת שעל אולה, שלא רוצה לבוא לנחם עם הבבלים, שהם אומרים מה איכא למיבד. אומרת לו, זה חירוף וגידוף, מה אפשר לעשות? ככה אנשים ההמונים אומרים, מה איכא למיבד? אז אולה אומר, זה חירוף וגידוף, אני לא הולך לנחם עם הבבלים, ככה הם מדברים. או להגיד, יהיה טוב. מה יהיה טוב? מה אתה משקר אותי? מה יהיה טוב? אז שתי השפות האלה הן טיפשיות. מה?
יהיה טוב.
נכון. אבל יהיה טוב, היהיה טוב צריך להשליך על עכשיו.
ואין פרצוף טוב.
לא, לא. היהיה טוב, אם הוא יהיה טוב אמיתי, מתוך תפיסת אמת, זה ישליך לו כבר עכשיו ביטחון. לבוא להגיד לאדם, יהיה טוב פעם, זה לא אומר לו כלום. אני רוצה טוב עכשיו. אני רוצה ביטחון עכשיו. אבל אם יהיה טוב שלך הוא כל כך אמיתי וכל כך מקיף שנותן לו ביטחון עכשיו, סימן שאמרת לו יהיה טוב אמיתי. זה נקרא ללמוד בתוכנית. אז עוד פעם לפתוח איתו בדברים, עוד פעם לפתוח לפניו את התמונה הכוללת, וככה הוא באמת מקבל חיזוק. כל זה אמרתי רק להסביר, נחמה חייבת להיות תמיד נחמת אמית. אסור לנחם בדברים לא אמיתיים. נחמה צריכה להיות מיושבת. אז בא אליי אותו יהודי שסובל צער, והוא אומר לי, הוא לא, רואים שהוא בצער, אז מה אני יכול לנחם אותו? אני אומר לו, נחמת אמת, הוא אומר לו, קרוב לוודאי שאתה שייך אל נבחרי הציבור האלה, שהקדוש ברוך הוא בחר לו, להוביל, אותה, להוביל את עם ישראל באמצעותך. זכית. אתה זכית להיות נבחר ציבור שאתה והיסורים שלך סובל את עוונותיהם של ישראל. אתה עוד מעט נראה בהמשך לאיזה דרגה עליונה אנשים האלו יגיעו בסוף. מי שזכה לקבל את השליחות הזו. אז לכאורה הוא מאוד מאוד שמח, אבל עד שהוא העלה לי, עד שהוא קלקל לי את כל הנחמה שלי. הוא בא ואומר, אבל אולי, אולי הוא, מי אמר לך שזה סורי הצדיקים? אולי הוא סובל מפני גלגול קודם שהוא היה רשע גדול, ועכשיו קוראים לו את, קוראים לו את מה שהוא עשה.
זה מנחם אותו.
מה זה?
זה מנחם אותו, הוא לא יודע.
לא, לא. לא, אפשר להגיד, אם אתם, אם אתם נשארים בשאלה, אז אפשר להגיד שמותר לי להגיד,
יכול להיות.
שירות, שירות קרובה. אבל אני עדיין, אני חושב, אני אנסה יחד איתכם, אנסות לחקור עד כמה שידינו מגעת, האם אנחנו יכולים כן להתקרב יותר ויותר, ושמותר לאדם להגיע באמת, האם יש לנו מקום לדייק ולהגיע למקום שאדם יכול להגיע למקום כזה. כמו שאני אומר, אני משוכנע שרבי יהודה הנשיא, כל עוד שהוא ידע בכלל את סוד הנשמות, הוא אולי צריך את כל הסברות שלנו. אם הארי ידע להגיד לנו דברים כאלה, אז רבי יהודה הנשיא ודאי גם ידע. הרי תלמידו, התלמידו הקטע, התלמידו של רבי יהודה הנשיא, היה מחיים עיתים. הגמרא מספרת בעבודה זרה, רב יוסי, רבי חנינה בר חמה, תלמידו של רבי, שרבי יהודה הנשיא היה נפגש כל יום בדרך המהרה עם אנטונינוס הקיסר הרומאי, לומד איתו תורה, וכל, תראו לכם את המושגים של הרומאים. בהליכה הורג עבד אחד, משרת אחד, בחזרה הורג, שלא יגלו. אז כל יום שני אנשים, ככה זה פשוט, זה בכלל לא עולה בשם בכלל אצלה. מה זה חיי אדם אצל הרומאים? אז מה היה שם הסיפור? מי שזוכר מה היה הסיפור? שהיה שם, אני לא זוכר את פרטי הסיפור, הגמרא בזה הרבה מספרת, שבכל אופן חנה וחרחמה, החייה את אותו המשרת. למה? אני לא זוכר כבר את הסיבה, למה?
הוא עוד להחזיר אותו. הוא העמיד אותו.
לא זוכר מה היה פרט. בכל אופן, אז אמר אנטונינוס קיסר, שאל אותו, מה אתה עושה פה? אמר לו, אז הוא אמר, יודעני בכם, שקטן שבכם מחיה מתים. ככה. ככה אנטונינוס ידע, קטן שבתלמידי רבי מחיה מתים. אז אם התלמידים שלו כך, אז רבי יהודה הנשיא ודאי היה משיג סוד הנשמות. אז ודאי אפשר, הוא ודאי יכול היה לדעת האם זה יסורי הצדיקים או לא. אבל אדם כמו ברמה של רבי, מבחינתנו, במושגים שלנו, מותר לנו להגיד שהוא סובל יסורי הצדיקים, אלא אם כן יתמודד עם, עם העניין הזה של סוד הגלגול. אני חושב ש... כשהקדוש ברוך הוא רוצה לחפר על אדם מגלגול קודם, אז לכאורה יש לנו מספיק סיבות כאן בעולם, מספיק דוגמאות לראות איך אנשים חוזרים בגלגול כדי לשאת איסורים, שלא נדע. זה קטנים שסובלים, זה אנשים חסרי דעת שבסבל גדול, כל כך הרבה אנשים נולדים בעלי מומים שאפילו פטורים מן המצוות, הם חיים שנים, השנים ארוכים הם חיים והסבל שלהם גדול. במקרים כאלה יש לתלות בעניין הגלגול. אבל כשאדם בא לעולם הזה עם דעת צרופה, ואדם בר מעלה, אדם עם בחירה, אז ההיגיון אומר, אני אומר את זה כמובן, אין לי מקור להגיד את זה, אני אומר את זה שוב, מה שאני אומר מסברה, אני אומר מסברה. הסברה אומרת שאנשים כאלה, המסלול שלהם יותר קרוב לאיסורי הצדיקים מאשר לעניין הגלגול. כי הם באו פה להתמודד, זה לא, כמו שאמרנו מקודם, איסורים לדעת, הם באים פה עם כלים לקבל את האיסורים באהבה ואם זה היה סתם לפתור להם רק איסורים קודמים, הם לא היו צריכים לקבל עכשיו להגיע תוך כדי התמודדות חדשה של חיים בעלי חיים בכירים מקבילים. מסתבר, אני אומר את זה מסתבר, נראה לי שבשביל לנחם נראה לי שזה סביר. שמה?
שאתה חושב בן אדם, אתה אומר זה בטוח, רשאה ומקבל בגלל גלגולים וזה, אבל...
מה אתה מתכוון, איזה דוגמה אתה מתכוון?
בן אדם שנראה רשאה או שהוא לא נראה יותר די צדיק, הוא מקבל איסורים, הוא בטח מגיע לו. יכול להיות שזה איסורי...
למה אתה... אבל אם הוא רשאה למצחה גלגול, אתה יכול להספיק את הגלגול הזה, למה אתה צריך להביא אותו מגלגולים קודמים? אנחנו לא יודעים, תוקף העוונות, כמה סתרה חפורת מהאדם כשהוא נמסר בידה, אנחנו לא יודעים. זה מפחיד מאוד, עוונות זה דבר מאוד מפחיד. סיטרא אחרא זה צריכים להבין. פעם מישהו שאל אותי שאלה. שאל אותי, מה במסכת, יש מסכת דברייתא, מסכת גיהנום, שנראה שם שהדברים מאוד מפחידים. אמר לי, מה, איפה רחמיו על כל מעשיו? אמרתי לו, אתה נפלת בידי מבראים שגדרם רוע. הם מרכבה שהקדוש ברוך הוא, המרכבה השנייה, זה אמנם בריאה אלוקית, אבל היא בריאה אלוקית שמוזנת מחטאי בני אדם, והיא כל ההגדרה שלה, הרע, בכבודו ועצמו. אז אתה שואל שאלות פה, אתה רוצה פה רחמים? אתה מזין אותם, אתה מאמין בהם, אתה מפרנס אותם, כל החיים אתה נותן להם את הדלק, ואחר כך אתה מקבל, איך אומר רחום חז"ל, כל המחניף לרשע, סופו נופל בידו. אדם מתחבר לרשע, מסתובב איתו ברחובות, מיליונר, הולך כל הזמן וזה, ובסוף הוא מסדר אותו פה, ומפיל אותו בפח, וזרוק אותו לבית סוהר ל-20 שנה, מפיל עליו איזה תיק, ונוסע למשטרה ראיות, הופך עד מדינה נגדו, וסגר אותו לכל החיים. מה חשבת? מה ראית? לא ראית מי יש לך עסק? אז מה אתה עכשיו מתלונן? אז צריכים להבין, לבוא ולמדוד כמה אבון שאין עליו תשובה, כמה צריכים לשאת אליו, זה פחד גדול. באמת אין לנו שום כלי, אף אחד שלא יבוא לזלזל להגיד, לא נראה לי מידתי שבשביל חילול שבת, שאדם חילל, צריכים ככה לתת לו מכות. אני לא יודע, אתה לא יודע מה זה הסיפרה אחרי, איזה עוצמה היא קיבלה מכוח המעשה הרע שעשית. והיא צריכה עכשיו להתפרע ממך על ידי שנמסרת בידה. אני לא יכול, זה אני לא יכול להגיד לך, אל תגיד לי בזה מידתי. אני מדבר לאדם שמוחזק בקשרות, אדם שבאמת צדיק במעשה. אדם שבאמת, באמת, ואני מדבר על אדם כזה, לא יכול להגיד על כל אדם, אדם מאוד מיוחד, שבאמת אדם ממש ממש ייחודי, לא סתם. והוא באמת לראות עליו, חילול השם, למה יהודי כזה? למה יהודי כזה? זה מה מצווה לומר את דרך הנהגת השם בעולם. זה אסור להשאיר כאלו שאלות בלתי פתורות. צריכים עד כמה שידינו מגעת לנסות ללמוד את הנהגת השם של... להגיד כי ישר השם, צורי ולא אבלת בו. צריכים לספר את דרכי הנהגתו, הצודקים והמדויקים. זה מאוד מאוד מידתי, לא יכול להיות שאין לי יותר מאשר הסביבה. כשאדם סובל, אז לפעמים גם הסביבה סובל. הרי אין סבל לאדם בלי שהסביבה סובלת גם כן. ואפשר להגיד שזה גם הובא בחשבון שאותו דבר כולם ייקחו פה חלק באתגף. אבל לבוא ולומר שהוא יסבול בפני הסביבה, אז אתה אומר, הדוגמה שלך היא דוגמה מוצלחת, תגיד לך מה. אני אולי אמרתי לכם את זה, אבל לדעתי הענייה, אני אומר שכל מי שחי בדור שלנו, הוא שייך לבחינה מסוימת של איסורי הצדיקים. למה? הרי אנחנו צריכים לסגור את האוברדרפט של ההיסטוריה. וכל מה שקורה לעם ישראל בדורות האחרונים, כל יהודי שחי באותו דור, ברור שהוא סובל לא רק מפני מעשיו, אלא מפני היותו בן לעם ישראל בדור האחרון. אז כל מה שאנחנו סובלים מפני התהליך הגאולה, זה איסורי הצדיקים. אני סובל דברים לא מפני סיבתי, אלא מפני סיבת ההנהגה. ופה אני רוצה להגיד חומרה גדולה. אנשים, על דרך שאני אומר כאן באיסורי הצדיקים, צריכים שהאיסורים האלו יהיו לדעת. אדם שחי בדור של גאולה וחושב שהוא סתם האיסורים באים במקרה, והוא לא מבין שזה, אז חבל. הוא לא יקבל את השכר הגדול שהוא יכול היה לקבל. איסורי מהות שלא פרטיים יהיו לו, אבל הוא יכול היה לקבל על זה שכר אין קץ. כי הצער שהוא סבל על זה שיש עכשיו מלחמת, אני יודע, צוק איתן, יש איזשהו עם ישראל אתגר התמודדות. משהו סבל פחדים וקשיים שלא, אבל היית יכול, ברגע שהיית רואה את זה במבט נכון, והיית אומר, אני שמח לשאת על הגב שלי עכשיו את כל ההנהגה האלוקית של העולם בשמחה. האיש הזה הופך להיות חסיד, ויש לו שכר עצום ונורא על מה שהוא לקח חלק בהנהגה. אז יש לנו בעצם כאן, אנחנו חסידים על כורחנו. עם ישראל היום כולו נושא בנטל. אין אפשרות לברוח, אלא אם כן אנחנו בורחים מהמערכה בימין, אבל זה מי שגר בארץ ישראל, אז הוא חלק מהתוכנית.
אבל איך אפשר לדעת אם זה ממירוק או מהמורה של מי שבדור הזה, שבבחינה הזאת?
אני אומר, אם אתה רואה אדם שהוא באמת צדיק במעשה, אפשר להכיר. לא כל כך קשה להיות צדיק. כל כך קשה? מה אתם אומרים? קשה, כל אחד, הקדוש ברוך הוא שולח לו ניסיונות ייחודיים, אבל באופן כללי, לא נראה לי שהקושי עם כל, אתם מתמודדים, תמיד אני אומר, מתמודדים כל המתמודדים עם כמה פרויקטים מסוימים, שאם הוא עליהם עובד, הוא יכול להיות צדיק גמור. אין לנו כל כך הרבה אתגרים. האתגרים שלנו מאוד מאוד נקודתיים. אתה כן מסכים איתי? אני אומר שאם אתה תעשה חשבון בעצמך, תבדוק. עם מה היהודים מתמודד? זה קשה לי להגיד דברים שכולם מתמודדים. אחד מתמודד עם פרויקטים, יש לו אתגר של כעס. יש לו חולשה בנושא הנקודה הזאת. אחד חולשה בעניין אחר. אבל בסך הכל, אם אנחנו מצליחים להתגבר על כמה אתגרים בודדים שאיתם אנחנו מתמודדים, על 90, למעלה מ-95% אדם יכול לעלות על דרך טובה, והוא לא צריך להיות, לא קשה להיות צדיק במעשה, חסיד אולי יותר קשה, אבל צדיק. למה?
יש, כמובן שאפשר באמת, אם מתעסקים בכמה נקודות פרטיות, אז יכול להיות להתעסק בשורש, אבל לא בענפים, זה יותר יעיל. אבל גם העיסוק בשורשים הוא לא תמיד כזה קל. כלומר, גם אם נחלק את מספר שורשים מסוים, זה לא פתאום, לא לא שורשים עצמם יהיה קל. אז זאת אומרת, זה מאוד אפילו יותר קשה, לעסוק כל לעקור שורש אחד.
אני אומר, אסור לנו לתת תחושה שיישום התורה הוא בלתי אפשרי. מי שאומר, אי אפשר להיות צדיק, בלתי אפשרי, תמיד, איך אתם אוהבים לצטט את הפסוק, אין צדיק בארץ שטוב ולא יחטא, זה שקר גדול, לא ששלמה המלך שיקר, שלמה המלך התכוון למשהו אחר, הוא התכוון, אין צדיק בארץ שעלול, שאינו עלול לחטא, אבל הוא התכוון שהוא מיד מתקן, הוא לא התכוון שהוא חי בחטא, הוא מתכוון שהבשר ודם עלול לכישלון, אבל הוא מתקן את דרכיו. אבל הצורה הזאת שעושים כאילו כל כך קשה להיות צדיק במעשה, אני חושב שזה עוול גדול. אני חושב, מה אתה אומר?
כל הזמן יש ניסיונות, כל הזמן.
ברגע שיש מודעות, הניסיון הוא לא מעלה ולא מוריד. התנסיתי, תיקנתי, ועל הרוב עמדתי, ואם חלילה אני חושב שכשלתי, אני מתקן. מודעות זה נקרא צדיק גמור, הכישלון הוא התמודדות שלא מעלה, לא משנה את הגדרת מצבו. איש צדיק זה אדם, אחרת לא תמצאו אדם כשר בישראל לעדות. מה יהיה איתן? כל יהודי הוא בחזקת כשרות לעדות. איך אפשר להגיד? הרי הוא ודאי, הרי אם חלילה הוא מודע למה שהוא עושה ועובר על איסור אחד, הוא כבר נקרא רשע, תשקטך רשע להיות עד חמאס. אלא מה? לא קשה ההגדרה להיות צדיק. אם אנחנו עושה חשבון, עם מה אנשים מתמודדים? אתה רוצה לעזור לנו? איזה איסורים יהודי סטנדרטי אמור להתמודד? חילול שבת?
הרעיות, משתנה.
נדבר עוד רגע, מה? איזה?
זה משתנה מאוד, זה חלק מהיחס בינו לבין אחרים. נכשלים לבינו לבין הקדוש ברוך הוא.
כמה אדם נכשל בינו לבין אחרים. אדם שאדם שנזהר בכבוד הבריות, אז הוא נכשל, פעם אחת הוא גרם צער ולא יודעין, אבל אנחנו לא אנשים רעים שרוצים חיי לצעיר.
הוא בא בגזל.
יפה, אז גזל. גזל וחולשה אחת אנושית. גזל.
לשון הרע.
ולשון הרע אני לא מקבל. מי כאן לדבר לשון הרע? אני רוצה שיעקוב ויגיד, שיהיה גבר, שיהיה גבר, אני מדבר לשון הרע.
כבר אומרת
שאני... כבר אבק לשון הרע, לא מדבר לשון הרע. מי מדבר על לשון הרע?
מה זה לשון הרע?
השם מדבר בגנותם של הבריאות. אתם מכירים מישהו כזה פה?
לא רוצים להגיד לשון הרע.
מה?
לא רוצים להגיד לשון הרע.
השאלה היא אם אתה מדבר כאילו במודע או שהוא...
אנחנו לא אנשים, אף אחד פה מהיושבים, לא אישרה מעללים שמחפש לשבת לדבר, לפרסם את דמותם של הבריאות. אז או שמדברים דברים המפורסמים בעיתונות על הפוליטיקאים, שאני לא יודע מה גדרו, זה לא יעלה ולא יוריד, לא מפרסם ולא פופחי. הרמב״ם אומר, זה דברים שכבר נאמרו בהתלטה, מה כבר אפשר זה? בסדר, כל העיתונים מקשקשים את אותם דברים, זה אמר את זה וזה אמר את זה, ומקסימום אתה קורא את העיתונים, את מי שרוצה להחמיר, שלא יקרא את מהדורת הפוליטיקה בעיתון. זה החומרה היחידה שאפשר להגיד בעניין. אבל חוץ מזה, מה כאן אנחנו? אנחנו לא אנשים רעים. מה שכואב לי על הלב שמישהו עשה לי עוול, התורה ודאי התירה לי לידי לשפוך את הלב לפני מישהו קרוב אליי, אני צריך להשיח את צערי, ודאי שזה לא נקרא לשון הרע. לא צריך לנפח את הנושא הזה יותר מדי. הרמב"ם מקדיש לזה שורה אחת בהלכות דעות. לא תלך רכיל בעמך, זהו. לא לפרסם, לא לדבר רכילות, לא להעביר מידע מאדם אחד לשני כדי לסכסך, ולא לדבר בגנותם של הבריות. אדם רגיל, יש לו דברים מספיק חשובים לדבר מאשר לבזבז את החיים על שטויות כאלה. זה שיח נשים, אולי נשים צריכות להתמודד עם זה. וגם נשים שאין להן מה לעשות. היום נשים עסוקות, אפילו לדבר, אין להן זמן אפילו לדבר. פחות לדבר לשון הרע, אין להן אפילו זמן לדבר כמו שהן עסוקות. אז מה, כולם נשים חשובות היום, איפה? פעם אישה הייתה מחבסת עם חברה, הייתה בינתיים מרחלת על השכנה. איפה יש זמן היום? אישה אין לה זמן לחבס, אין לה כלום. היום היא עורכת דין, היום הכל עושים המכונות והיא עורכת דין. איפה יש לה זמן? מה, אני אומר את זה בפניחה. בכל אופן, מה, על כל פנים אתם מפליטים. לא זה נראה לי הבעיה שלנו. גזל. כשאנחנו נהיה בעזרת השם, ננהל משק בית או עסק, שם נצטרך באמת להתמודד על להקפיד, על קלה כמחמורה, על פרוטה שלא שלי, ושם באמת יש מקום גדול ליצר להיכנס ולהורות היתר שכסף הוא שלי ובאמת לא מגיע לו. אבל אפשר לקבוע כללי, מי שמודע לזה קובע כללי ברזל לדעת איך להישמר מפני זה.
אבל גם הראיות, אתה בדור שלנו.
בסדר, נכון. הראיות זו סוגיה. עכשיו, גם את זה צריכים, אני אומר, להגדיר. להגדיר. אם אנחנו לא מגדירים, אנחנו דנים את עצמנו כל הזמן כאילו אנחנו רשעים גמורים, אז זה לא הוגן. צריכים להגדיר את ההתמודדות שלנו. מה הגדרת ההתמודדות? הגדרת ההתמודדות, דבר ראשון, העניין הזה תלוי מאוד בסייג. ברגע שאדם מסייג את עצמו, הוא פותר לעצמו, אפשר להגיד, כמעט את רוב ההתמודדות. קודם כל, עשו סייג לתורה. בחלק הזה, ודאי שצריך סייג. אם אני מרחיק את עצמי מהסיבות המקרבות אותי לאותם דברים שליבו של ליבו, שנפשו של אדם מחמתם ומתאבה להם, אז אני כבר מרחיק את עצמי. לא מתקרב לעבירה. אז חז"ל גדרו אותנו כל כך יפה. גדרו אותנו בכל כך הרבה דברים. איסור איחוד, אין שואלים בשלו אישה. החז"ל הרחיקו אותנו כל כך הרבה רחקים כדי... רק אין לנו סנהדרין היום. היום, אם היה לנו סנהדרין היום, מסתבר שעשו לנו עוד כמה רחקים. והיו מסייגים אותנו, מרחיקים אותנו, כי בדור האחרון, שהרמח"ל מתאר את הדור האחרון בעמדי התבונות, שיגיעו בריאותיו עד הדיוטה התחתונה ולא עד בכלל. ככה הרמח"ל מגדיר בעמדי התבונות את הדור האחרון. נראה לי שאנחנו יצאנו ידי חובה כבר לכל השיטות, באמת, מה? שיגיעו בריאותיו עד הדיוט התחתונה ולא עד בכלל. הוא אומר, את זה הוא לא ייתן כבר, הוא ישמור שיש עוד דיוטה אחת לרדת שמשם כבר הוא לא ייתן. אז מה זה, אז אנחנו באמת בבעיה בצרה גדולה, באמת צריכים להבין, היום זה לא שאלה, היום אנחנו מתמודדים כבר היום לא עם איסורים. היום מתמודדים על להישאר לשמור על צלם אלוקים, תדעו לכם את זה. היום ההתמודדות, מי שחושב שהיום ההתמודדות זה עברתי איסור, לא עברתי איסור, הוא לא מכיר את השטח. היום השטח זה או להישאר צלם אלוקים או לאבד צלם אלוקים. מה זה אומר שלא נדע? אבל ההתמודדויות שהיום הספר האח מציב לנו היום זה פשוט לאבד צלם אלוקים. זה מה שנקרא כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. זה בכלל הנושא היום. פעם היצר הרע היה עדיין מגובה בטבעו של עולם. הטבע האנושי, הקדוש ברוך הוא חז"ל אומרים, נפשו של אדם באופן טבעי מחמדת את זה. ובעזרת השם ברגע הנכון והקרוב, הקדוש ברוך הוא ייתן לנו את הכלים הבריאים והשמחים לתת לכלים הקשרים האלה את המקום הבריא שלהם. ועד אז הוא מבקש מאיתנו, תשמרו את הכלים בטהרה, אל תהרסו אותם. הכוונה היא, אל תשתמשו בהם ללא קשר. זה כלים שנוצרו בשביל קשר, ואל תיקחו קשר, כלי קדוש שנוצר בקשר, ותהפכו אותו לאנטי קשר. זה נקרא המושג של ערווה. ערווה זה לקחת דבר שהוא כולו קשר, ולהפוך אותו לאנטי קשר. זה הקלקול של הריון, עדיין בשטח הבריא. אדם יכול להגיד, התחשק לי. בריא, נורמלי, אתה איש בריא, ברוך השם, תודה לה, תודה לה השם. אתה מתמודד על דברים בריאים, אבל הקדוש ברוך הוא יעץ לך, תלך בדרך הטובה ותדע לך, תבנה את החיים הכי מתוקנים ושלמים, גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. אבל היום אנחנו נמצאים במצב כזה, שהמקום שהפיתוי עומד היום זה כבר לא שאדם יחרוג רק מהיתר אל האיסור, אלא פשוט מי שהיום עוזב את היתר, אין ביטחון שבכלל הוא יישאר צלם אלוקים. מתמודדים על דברים כל כך נוראים, כל כך הפוכים לסדרו של עולם, ומה שהיום העולם, וזה באמת עדות גמורה שאנחנו נמצאים באמת באמת ממש דיוטה, לפני הדיוטה התחתונה. אז אני אומר, הדבר ראשון היום זה סייג, סייג חייבים להישמר, לא להתקרב אל המקום הזה. אין לנו ברירה, זה היום ממש באמת בנפשנו. אז כאילו אם היה היום סנהדרין, מה אם היו מטילים עלינו, היו ודאי אוסרים עלינו, ודאי דברים שקרוב לוודאי, ודאי שאף אדם בעולם לא יכול לסמוך על עצמו, שהוא יכול לסמוך על השיפוט שלו ועל הכוחות שלו, אנחנו נפתים, הלב שלנו נפתה, וצריכים להגיע זה לא בהישג ידי. זה, אמרנו, יש דברים שלא מתקרבים אליו, אני לא... אז ברגע שהאדם עובר את השלב של הסייג, עכשיו, מה נשאר לו? אדם שיעבור את שלב הסייג. אני באמת נמנע לא להתקרב לתוכן לא מסונן. אין לי אפילו יכולת להתקרב לשם. צריכים לדעת, לא לסמוך על היכולת שלנו. לאבד את היכולת, זה נקרא, יעזוב, זה נקרא עזיבת החל. לעזוב אפשרות כזו. אדם שיש לו אפשרות תיאורטית, הוא כל הזמן סומך על כוחות הנפש שלו שהוא נלחם, הוא בסיכון רב על ה... אומר המצילת של סכנתו עצומה ורעתו קרובה מהצלתו. הוא עצומה הולך על שפת הנער, הוא לא יוכל להינצל. ולכן צריכים, אין לי יכולת, אני לא שייך אל המערכת הזו. לא להיזהר גם כן מספרות של ספרות לא יראת שמיים ועיתונות לא יראת שמיים, כל הדברים האלה, אנחנו צריכים להתנתק ממקום כזה שעלול להביא אותנו. אם אדם לא סייג את עצמו, אז הוא באמת שם את עצמו בסכנה, שאין לנו כוחות נפש לעמוד מולה. אם עלי הקדוש ברוך הוא עזרו, אינו יכול אולי יצר רע. אבל אם אני מפקח על עצמי, אומר הרמח"ל, יפקחו עליו מן השמיים. ולפקח על עצמי הכוונה היא, עשו סייג לתורה. אחרי הסייג, אז מה נשאר לנו כבר? התמודדויות בריאות. אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא, שלושה דברים אנחנו ניצול מהם בכל יום ערעור עבירה. נורמלי, אתה בשר ודם. נורמלי שאין אדם ניצול בכל יום. אף אחד לא ביקש ממך להיות מלאך השרת. אנחנו מתמודדים עם כוחות בריאים. כל עוד שהכוחות בריאים, ואנחנו מתמודדים בתוך גדר בריא, אז מתמודדים. כל עוד שהאדם לא מכוון את עיניו בפירוש, לשאת את עיניו לעבירה, אין בזה שום שמץ איסור. כל מה שאדם אפילו רואה כמשיח לפי תומו, והגמרא אומרת, ליקא דרכא אחרינא, אנוסו. וכל המציאות היום זה ליקא דרכא אחרינא, אין היום דרכא אחרינא. כל העולם שלנו השתגע. אז לכן, אז צריכים לתת לדברים, וכמובן העצה הנפלאה של הרמב"ם, של הילד האבי מילת חן, שהתורה היא, אין מחשבת תרויות מתגברת, אלא בלב בנוי מן החוכמה. ברגע שמלאים את הלב בדברי חוכמה, ויש לנו כזאת תורה נפלאה, כזו תורה בכל חלקיה, רק החלק הזה הפילוסופי שאנחנו לומדים, כמה אפשר להרחיב אותו וכמה להעמיק בו, וזה תופס את הלב יותר, התורה, לכן התורה נקראת, תראו, שני דברים בתורה, בתורה יש שני דברים שלופתים את כל חושי האדם. מאוד מעניין, מרתק. התורה וקשר זוגי. והתורה אומרת, וראה חיים עם האישה אשר אהבת, זו תורה. דהיינו, זה כפי פשוטו, ויש פה משל ונמשל. התורה היא יכולה למלא את האדם בכל מערכת החושים. יש בו שלמות הנפש מתמלה, ויש עוד צורך אנושי לאדם לקשור קשר בריא, שכל החושים שלו יהיו קשורים עם בת זוג בנאמנות גמורה. וכמובן שיש כאן, אמרו מקודם, שהעריות באים לקלקל גם את החלק התיקון האנושי הזה.
זה היה מידתו של בן הזי?
מה זה?
זה היה מידתו
של... לא, בן הזי זה היה אנוס. אסור להפוך את בן הזי לאידיאל. בן הזי אי אפשר, הקדוש ברוך הוא לא פתר אדם מהקשר הזה. אלא הוא ניסה והוא אמר, הוא לא... כמו שאני אגיד לך, אני לא רוצה פה להגיד, אני מדבר על תן הקדוש להגיד. אבל כמו שאני אגיד לך, אדם שיש להכיר אנשים לפעמים שהם... שהם ככה עם פיזור מסוים, מה שנקרא, עילוי כזה, שהוא לא יכול, שאתה לא, שהוא לא שוכח את המיל שלו פה ואת הגמרה שלו פה, על דרך זה. כלומר, הוא, לא, הוא ניסה, חז"ל אומרים בירושלמי שהוא ניסה, הוא נשא את ביתו של רבי עקיבא ולא צלח, לא החזיק מעמד. אי אפשר היה לחיות עם אדם שהוא כל כך שקוע, ויש גם אנשים אנושיים כאלה, לא קשור לתורה. יש אנשים שקשה לחיות בחברתם כי הם לא מתחברים לחלק האנושי. אבל אסור להפוך את בן הזי להגיד מה שהוא אומר, חשקה נפשי בתורה, כי אצלו באמת הסיבה שמנע אותו מלהתחבר לאנושיות הייתה חשק התורה. אבל לא שיש פטור כזה לאדם לבוא ולהגיד אני פטור ממצווה. מישהו נמצא שם? נמצא שם. בכל אופן, יש לנו מערכת בריאה של תורה ממלאה, יחד במקביל לקשר אנושי מתוקן, וחוץ מזה, בני כמה אתם?
20.
אז מה אתם עושים פה בישיבה? מה? לא יודע, ככה חז"ל הקדושים אמרו, אני לא יודע, למה להתחכם? חז"ל אמרו, יצאו לנו את העצות הכי טובות. שגיל 20 זה שהשלמת הקומה, וזה הזמן שלא טובה אותה אדם לבדו. אדם הראשון נולד בן 20, והוא נשא אישה בגיל 20, ואנחנו צריכים ללכת בדרכו. למה להתחכם? למה אפשר לבנות את כל החיים הטובים יחד עם חיים מתוקנים ושלמים? למה צריכים להסתבך עם היצר הרע?
הרב של באמת לא מתורים.
אני לא יכול להתערב לכם בחיים, אני סך הכל אני בא פה אורח פעם בשבוע. אני אומר הערה למחשבה, חומר למחשבה. למה הגמרא, רגע נסיים רק בדבר אחד פשוט, למה הגמרא אומרת, כיוון שעבר אדם גיל 20 ולא נשא אישה, כל ימיו בערעור עבירה. מה הסיבה לכאן? אפשר להגיד הסברים שמימיים, כי הוא לא עשה את הדבר המדויק. זה הסבר מאוד פשטני. היצר הרע, אתם יודעים, אנשים שעברו את המחנות לא עלינו, אנשים שעברו את זה, כל החיים הם נשארו בערעורי אכילה. כל החיים, למה לנו אין ערעורי אכילה? מה אתם אומרים? למה אני לא הולך ברחוב ופתאום חולם על פיצה?
יש לנו את זה בסגר.
מה? כי מעולם לא חלינו. מעולם הנושא של אוכל היה נושא בריא. אף פעם לא הסתבכנו איתו. הוא תמיד היה, אם היינו עוברים תקופת רעב, היינו הופכים חולים לכל החיים. מי שעבר תקופה של רעב בילדות שלו, תמיד הוא היה מחביא, סבתא של אשתי, תמיד במרפסת היו כמה סכין של אורז של סוכר ושל קמח, כי היא עברה תקופה לא בריאה. זה כבר אצלה, כבר טראומה, כילדים. ברגע שעוברים פחד או חשש. מי שעבר את המחנות, נתנו להם אחרי שהם הגיעו למחנות פועלים, נתנו להם אוכל לילדים, הם היו מתחבאים תחת השולחן ואוכלים את הלחם ככה כמו חוטפים את זה ככה. הוא אומר, קחו, יש לכם מלא. לא יעזר כלום. מטה, בתחת הספסל, אוכלים ועולים למעלה. מה שקורה לנו, היצר הרע משגע אותנו בחינם. הוא עושה לנו כאילו הכל מתוסבך. מה קרה? סדרו של עולם. מה, למה זה אמור היה להיות אחרת מכל דבר אחר? אבל הוא מסבך אותנו. והעולם עוד, הרי העולם, אנחנו חיים בעולם חולה, שאיבד כבר טעם בחיים מתוקנים. וכל האפשרות שלו היום להגיע לנקודת גירוי, זה להגיע לעוד טירוף ולעוד דבר. והצורה הכי בריאה שאדם ראה ואוכל, את זה הולכים ומאבדים. אז כמה שאדם שבגיל צעיר נכנס למערכת בבריאות, אחר כך הוא כבר קשה לו לצאת מזה, זה נקרא כל ימיו בירור עבירה. מה הסתבכת? כבר התימני אחד אמר, בתימן לא הקמנו את היצרה. בגיל 13, כאילו גדלנו יחד עם האישה. מי חשב פעם שיש יצרה בכלל? מה צריך יצרה? זה חלק. אבל לא, לא רוצים ללכת בדרך הטובה. מסתבכים וזה 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 וזה, וזה צריך להיות עורך דין, וזה עורך הדין, ובגיל 40 מה קרה? זה הסתבכות מיותרת. חבל.
לפי זה למה אחרי זה גם אדם שתגיע את זה?
מה זה?
אני אזכיר שאדם שערער, גם כשכבר הסתבר, אדם שלא.
בגלל שזה נכנס לו, התפיסת הכוח הבריא השתבש לו.
אבל במישור הזה.
הקדוש ברוך הוא יצר את העולם, שברגע שיש לי אני רעב, המעיים נותנים לי אותות, מצוקה, לך תאכל בריא. אכלתי, נרגעתי, שכחתי, זהו הנושא הזה. אתה רוצה לשגע אותי? שים לי, אם אתה רוצה להטריף אותי, שים לי כאן ליד האף, תקשור לי את הידיים בחורדים, שים לי ליד האף כדור של פלאפל חם ככה טוב, של מנחם חתוכה, איזה תימני טוב שיודע ככה לעשות פלאפל טוב, תטריף אותי, סורים סינים, תרוג אותי. אבל סבתי, אפשר להטריף בן אדם, לקחת ולהשתמש לו עם הכוחות הפיזיים שלו ולעורר לו את כל ה... את כל ה... את כל ה... אז זה לא פייר, זה לא אוקיי, מה עושים? העולמי נטרף דעתו, מה אתה נותן לי שקט? עזור אותי. אני רגוע, מה אתה מטריף אותי? הם מסכנים, אין להם. הם לא יכולים ליהנות מעולם מתוקן. הם צריכים ליהנות רק בגניבה. מה הם גנובים עם טקו? רק להפוך את הכל לגנוב, והכל למתוסבך, והכל לגירויים חולניים. אבל אנחנו צריכים לגדול, להאמין שאפשר עדיין לחיות בריא. לא צריכים להגיע אל העולם הזה דרך הדלת האחורית. תלך ישר, למה ללכת אחורנית? לא מוצא חן בעיניך, אני רואה. ואז מה יקרה? אני אומר לך שפה אתה טועה. תתבגר משפחה יחד, לא יקרה כלום. תתחתנו ילדים ולא יקרה לכם כלום. שום דבר לא יקרה. זו טעות לחשוב שנישואים זה יציקת גג.
זה בוסר.
בוסר. והבוסר גם מתפתח, לא קורה שום דבר.
יכול להיות לי, אדם יכול.
אף אדם, אתה יודע מה שאני מתבייש היום, תדע לך, ואני מאחל לך, שבכל שנה תתבייש ממה שעשית השנה הקודמת. מתבגרים כל הזמן, כל הזמן מחכימים. אני פותח את המחברות שלי שכתבתי היום בגיל 20-30, אני זורק אותם לגניזה. בושה. כמה שטויות חשבת פעם? אני שמח, ככה מתפתחים, מה קרה? אז מה? מה אתה חושב שבגיל 30 תגיע, אתה חושב ליציקת גג? התחתן בגיל 120? מה קרה לך? מה זה? הטעות פה לחשוב שנישואים זה איזה קומה. נישואים זה משהו הכי אנושי, בסיסי. צריכים לחפש אישה שכיף לי ביחד איתה ולא יותר. זהו. כל השאר, זה, היא לא קשורה לחיים שלי, להתפתחות שלי. היא לא קשורה, הנה, יש פה ניגוד, יש פה משהו שזה, אל תחפש לא אישה חכמנית עצומה ולא טיפשה גדולה. אישה שנחמד לך יחד והיא משלימה אותך בנפש, זהו. שכיף לך, השירות מרגיש שיש לך השלמה נפשית איתה, זה הכל. כל השאר, מה שאתה תרצה אחרי זה לבחור בדרך החיים שלך, ייתן לך את המרחב כמובן, לא דבר שהיא באה עם עקרונות, פוך אם אתה רוצה כמה שפחות עקרונות. ומה קורה עכשיו? שמעת על האסון שקורה לנו בכל הציבורים, שאנשים קוראים לזה הביצה שנשמור, שנשמור אנשים שלא נדע, שקועים שקועים זוגות וממש נפרדים, אנשים כבר היום ממש אלפים שלא מוצאים בני זוג. מה קרה להם אתה חושב? הסתבכו, מה קרה? גדלו, ובבעיה שהם מספסים איזשהו גיל טבעי, אסור להגיע לנישואים עם התחכמות, כך הכלי הזה הוא לא כלי חכם, הוא כלי, הוא חוק עיוור, הוא חוק... חוק ההרגשה הטובה הלבבית היא חוק פשוטה. כשנחצים לא, אני צריך עורך הדין, אני צריך זה, אני צריך... אל תסתפך את החיים, לקח אותם פשוט. החלק הזה הוא פשוט. יש לנו המון דברים חשובים שאני צריך להחכים מאוד. החלק הזה שם לא אמור להיבנות על חוכמה עמוקה. אתה חכם ואתה רוצה אישה חכמה וטוב לך עם אישך? אישה חכמה, לא אמרתי לך שלא. אבל לא, זה שאתה חושב שאתה צריך לבנות עוד קומה בשביל זה, תדע לך שאני הקטן חושב אחר. ואני קצת זקן, אני... מה?
אבל אדם צריך להגיע למקום מסוים במידות שמוכל...
מידות? מה קרה? מה אתה חושב ש... אתגר מצוין? הרי ממה נפשך? אם אתה עושה עבודה באמת יסודית פשוטה שאפשר לעשות אותה בזמן קצר מאוד, בין לפני בין לאחרי. אם אתה לא תעשה, אז בכל גיל זה לא ישנה. לא, הגיל לא משנה, רק עולה ומקבע את הקיבונות שלנו במידות. מידות רעות זה רק קיבון. כמה שמתבגרים יותר, יותר מתקבעים. ואתה חושב שתתבגר אז יהיה לך יותר קל ותיקון, רק יותר קשה. צריכים עכשיו לעשות סדנה תיקון מידות ולפתור את הבעיה לכל החיים, וזהו. לא צריך להיות חכם גדול. הולכים ל... מה אתם רוצים, אם אתם... אתם רוצים, נעשה יחד סדנה, כמה מפגשים, ותקבלו תעודת אחריות לנסויים. לא שנסויים, שלא שאני אין לי בעיות, אספר לכם סיפור. אני אראה סיפור מאוד יפה. הרב אוירבך, חבר הצדיק לברכה, בלוויה לשתו, אז הוא אמר ככה בלוויה. הוא אמר, כולם היו באלם, חשבו שנחת להם פה, מלאך עם כנפיים מן השמיים. הוא ניגש לזה, הוא אמר, אשתי היקרה, אני לא צריך לבקש ממך מחילה, היינו חיים על פי השולחן ערוך. ככה הוא אמר, אין לי מה לבקש מחילה. אז כולם היו באלה, איפה נשמע אדם, בן אנוש, ילוד אישה, שיכול להגיד כאלו מילים. אני אגיד לכם מה מתכוון. לא שאני בא להפחית לכבודו, תאמינו לי שהיה איש מיוחד במינו, אתם לא צריכים לדעת זה ממני. אני אומר, הכרתי אותו אולי טיפה יותר מכם, אבל... מספיק מה שמפורסם, וזה באמת נכון. הוא התכוון להגיד דבר אחד. כל תיקים נסגרו. הבנתם מה שאומר? היו תיקים, ברור לי שהיה ביניהם לי הבנות, וברור לי, וסגרנו את התיקים. מה, אני סתם אעשה עכשיו הצגה על גיש מחילה? אני לא עושה הצגות. סגרנו, כל התיקים נסגרו. ואני אומר, אל תחשבו שחיים בלי התמודדות. אבל רק לבוא, עם מוכנות, אם צריכים רישיון נהיגה לרכב, צריכים רישיון נהיגה לכל דבר. עכשיו, מה אתה אומר? אתה פתאום שמח לשמוע את זה. מה יש לך? עוד 10 שנים ייתן לך רישיון נהיגה לנישואים או להיות אבא, אתה חושב? לא. תהיה לך שלילה בגיל 30. קדוש ברוך הוא לוקח שלילה בגיל 20, אני אומר, אני נותן לך. אם תעשה עבודה של קצרה, של 3 מפגשים, תהיה מוכן היום. לא תעשה את זה, שגיל 40 לא יעזור. מה? כן, לא, 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 לא. עבודה כל החיים על פי עקרונות ברורים שסוגרים אותם במשך 3 מפגשים. לא דיברנו על זה בעבר, דיברנו על זה כבר. דיברנו על עקרונות פשוטים, כעס, גאווה, צרות עין, בדרך כלל בזוגיות זה רק כעס, זה הנושא היחיד שבעצם התסכולים שאדם מצפה מהזולה הדבר שבאמת לא הגון לצפות. ברגע שמניחים ציפיות, ציפיות אמיתיות ומניחים ציפיות הלא אמיתיות, החיים משתנים ברגע ובאים מוכנים, וזה מאוד הכנה, דרך אגב, הסדנה הזאת מועילה גם לזוגיות וגם לציפיות מהילדים. זה שני הדברים שתוקעים אותנו כל החיים, או טעויות בגידול ילדים, או טעויות בזוגיות, וזהו. עובר את הטסט, וגמרנו, זהו. בכיף, אבל בגנאי אחד, שאתה אומר לי שאתה מתקשר לאבא ואמא, אני פנוי, פנוי לבלה. מה?
זה לא בבריחה, אני אשלח לכם הזמנה אולי.
אז בטח אני כועס עליך. חשבתי שאבא ואמא מעקבים, רוצים שקודם תלמד איזה יודע מה, אבל אם עכשיו, אם זה בידך, אז מה בחור כמוך צריך להנתיק? למה שלא עושים שלב? למה שתהיה חסר? תגיד לי, זה לא רחמנות עליך? למה שתחיה, תלך בעולם חסר?
אז שם, אבל אני חושב, אני... מי אמר שאני נמתין, אני רק... פחד על מי שפה, הוא עוד לא שם.
בסדר, אז הם צריכים.
חוץ מזה, אני לא חושב שבאדם צריך כמו להבין, לתת טוב על עצמו ולהחליט, בכל זמן, בקשר לדעת הציפיות, או לציפיות, או לבחור.
לראות אם הוא בשל או לא. יש מוסד על
שקצי. בואו נסגור את הדברים כך. שכל אחד יעשה שאלת חכם, אישית, ואני חייב להגיד לכם, יש ישיבות שאני ממש ממש כועס. יש ישיבות שמפריזות. לפני גיל 22, אצלנו לא מתחתנים.
בגלל תורה?
זה ממש נגד שולחן ערוך לחיות. אני אומר את הדבר שלי, אני אומר גם להם, תגידו, כל אחד ואחד יבוא אצלנו מגיל 20 והלאה, יבוא לייעוץ אישי, ויתייעצו, אם רואים שהוא בוגר, רואים שהוא בסדר, בחורים לא של הכתפיים, כן? אם רואים משהו חריג, רואים שבחור באמת לא בשם, אז יגידו לו, תמתין, תמיד יש חריגים. אבל בסך הכל, לא נראה לי שהדברים כל כך תלויים בהכנות. אם זה תוקע לו משהו, אדם באמצע ללמוד לגמור את השעס, או באמצע... בסדר? אז יש מקום לתחייה מסוימת.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.